היום אנחנו לומדים קריטות דף ה', אנחנו נתחיל מדלת עמוד ב' למטה, בערך ארבע שורות מלמטה, מהמילים אמר רבי אילה. אבל אכל מעשר דגן ותירוש ויתר לו כשלוש, אוקיי? אם אנחנו ממשיכים עם נושאים שמקרים שחייבים יותר ממלכות אחת, אם אוכל מעשר דגן וגם תירוש וגם יתר, כן, דגנים ומצנבים ויין ומשמן זית, הוא לוקה, והוא אוכל אותה מחוץ לירושלים, לוקה שלוש. והאין לו כן עליו שבכללות, אבל למדנו שמי יש לא תעשה אחד, שזה מדברים י' ב' פסוק י' ז', אפשר להסתכל בדף, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשיר דגנך ותירושך ויצריך, חורות בקרך וצונך וכו'. יש כאן לא תעשה אחד עם פירוט של דגן תירוש ויצר, אז למה חייבים על כולם? בדרך כלל לוקים רק אחד. אני רק רוצה לציין ש... כשראינו לה בחלות בעבר, בדרך כלל הם סוברים שלא כשיש לא תעשה שכולל כל מיני איסורים שונים, זה מלמד שלא לוקים על אף אחד מהם. כאן יש לנו מקרה שלב שבחללות צורה קצת שונה, זה אופייני שהגמרא לפעמים משתמשת במושג אחד שיש בו משמעויות שונות. כאן יש לנו לב אחד עם כמה פריטים, ולוקין על אחד. כאילו כן לוקין, אבל רק פעם אחת על הכל ולא על כל אחד ואחד. כאילו כאן זה יוצא מן הכלל, אבל ההנחה שבלב החלות צריך לקבל מלכות אחד ולא מלכות כפול שלוש. אז הגמרא עונה שנהך דמיית רקחי, כאילו יש מילים מיותרות כאן. מכתיק את הרחמנה ואכלת לפני השם הלוקח המעשר דרנך תירושך ויצריך. כשכתוב עשה, בקיום עשה, בדברים פרק י' לפסוק כ"ג, כתוב שצריכים לאכול לפני השם אלוקיך, כן, את המעשר דגן ותירוש ויצר. אז שם כבר כתוב, ולכן לומדים מהפסוק הזה, בפנים אם בחוץ לא, שרק אפשר לאכול את זה בתוך ירושלים ולא בחוץ. אז למה לידקת רחמנה לא תוכל לאכול בשריך, מעשר דגנך, תירושך ויצריך? אז שומה יש לפרד גם בפרק י' בפסוק י' את כל הפירוט הזה, אבל לא תעשה. כנראה זה לחלק. אז הם אומרים, אם זה רק משם, מבאכלת לפני השם לוקחה, הווה מינה הנימין לבעשה. אולי היינו חושבים שזה רק במצוות עשה. אבל בלב אמה לא, אבל אולי אין אזהרת לב על כל הדברים האלו. המתולה הכי, כתב רחמנה, לכן כתוב בפסוק, לא תוכל לעוקמה בלב, כדי להגיד שיש גם לא תעשה לאכול את זה מחוץ לירושלים. אבל עדיין לב בכללות, זה עדיין לב שבכללות, ולכן עדיין לא מובן למה אנחנו לוקים על כל אחד מהם, ולכן היה צורך לכתוב את הפסוק הזה, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך וכו', כדי ללמד שיש לא תעשה. אז הגמרא עונה, אלו, כי אם כן יהיה מקרא, הפסוק היה יכול לכתוב לא תוכל לאוכלם בשעריך. אפשר היה לכתוב... אי אפשר לאוכלם בשעריך, אבל מעשיר דגנך תירושך ויצריך, למה לי? למה ספציפית כתוב דגנך תירושך ויצריך? לייחודי אכילה דכוחה וחג, כדי להגיד שעל אכילה כוחה וחג חייבים מלכה. עוד מקרה עכשיו, שיש איסור לא תעשה עם כמה, עם פירוט של כמה דברים, ואמר רבי יצחק, האוכל הנושא כאן זה קורבן העומר, כשמביאים את קורבן העומר, יש איסור, עד שמקריבים קורבן העומר, יש איסור חדש, זה אסור לאכול את התבואה החדשה. וכתוב בפסוק, זה ויקרא פרק כ"ג, פסוק י"ד, זה על הדף שלכם, ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את הקורבן שאלוקיכם וכולי. עד שמביא את קורבן העומר, אסור לאכול לחם, קלי, זה כשלוקחים את התבואה ו... וקולים אותם, והכרמל זה התבואה בצורה המקורי שלה, כשזה עדיין עם השיבולים או בשיבולים. אוקיי, אז עכשיו קם בא רבי יצחק והוא אומר, האוכל לחם, קלי וכרמל, לוקה שלושה, אם הוא אוכל את כל שלושם לפני הקרבת העומר, הוא לוקה כפול שלוש. והאין לוקים עליו שבכללות, הרי למדנו שלא לוקים כשיש לא תעשה אחד, לא לוקים על כל אחד ואחד בנפרד. השנה האחר, אותה תשובה שאמרנו קודם, דמייתר קראי, יש מילים מיותרות כאן. אז עכשיו צריך להסביר למה זה מיותר להגיד כל שלושתם. אז נשחק את המשחק הזה שאומרים, אם היה רק את זה, אי אפשר היה ללמוד מאת השני וכולי, עד שנגיע, כאילו עד עכשיו הם בעצם יביאו את כל האפשרויות להגיד, אם היה רק את זה, אז לא היה צריך את זה, אבל אז מקשים ואומרים, לא, צריך גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. עד שיגידו שבסופו של דבר יש פתרון שהיו יכולים להגיד שניים, ומשם ללמוד את השלישי, ומכאן אנחנו רואים שיש משהו מיותר בפסוק, אבל זה ייקח לנו קצת זמן עד שנגיע לשם. אז כך, אומרים, למה קרה לחם? בוא נגיד שהיה רק לחם, ואז קלי וקרמל הם מיותרים, ומשם אפשר לדרוש שהם מקבלים מלכות כפול 3. אז למה קרה לחם ונעלב קלי וקרמל מנה? ואז היה אפשר ללמוד את שניהם מלחם. לא, אי אפשר, למה? יקה למפרח, וכאן עשיתי את הטבלה, כל החומרות, בכל אחד יש חומרה שאין בשני. יקה למפרח, מה ללחם שכן יתרבה אצל חלה? רק בלחם חייבים בחלה, לא חייבים להפריש חלה על קלי או קרמל, כן? זה רק כשמכינים מיסה, מתחייבים בחלה. אז לכן יש חומר בחלה שאי אפשר היה ללמוד את השאר. נכתוב קלי, אז בסדר, אז אולי קלי ולא לכתוב לחם. Okay, אולי היינו יכולים ללמוד לחם מקלי, כאן הם מפצלים בין לחם לקרמל, כי נראה, כי הראשון אי אפשר היה לדרוש לגבי קרמל. למה? ונעלף מקלי לחם, אז אומרים לא. לחם, סליחה, מנעלף מקלי, ואז היה אפשר ללמוד לחם מקלי. אז אומרים, לחם מקלי לא עתה, משום דקלי איתה בעיני. לחם לא איתה בעיני. לחם, כבר שנינו את הצורה. קלי זה עדיין בצורה המקורית. נכון שעשינו איזשהו תהליך, אבל התהליך לא שינה את הגרעין של התפועה. זה עדיין נשאר איך שזה היה קודם. זה פשוט קלוי. אבל לחם זה שונה לגמרי. ואם כן, אי אפשר היה ללמוד לחם מקלי. קרמל מקלי לא עתה עכשיו. אי אפשר היה להגיד את זה אותו דבר, כי קרמל גם בצורה המקורית שלו. אז קרמל מקלי לא עתה, זה צריך להיות סיבה אחרת. משום דקלי נתרבתה אצל מנחות. נתרבה אצל מנחות. אפשר להביא מנחה, מנחת העומר, היא מביאה מקלי. אז לכן, בגלל שאפשר להביא את זה בתור מנחה, וקרמל אי אפשר להביא בתור מנחה, אז אומרים קלי ולא, אי אפשר היה לדרוש קרמל מקלי, כי יש בקלי חומרה. קרמל לא נתרבה אצל מנחות, וקרמל, כן, אין מנחות שמביאים עם קרמל. אופציה שלישית, נכתוב קרמל, ונעלף לחם וקלי מיני, אז יקה למפרח, מה לקרמל שכן לא נשתנה מבריאתו? אבל קרמל אפילו יותר מקלי, קלי לפחות, קלי עשינו איזשהו תהליך, אבל בקרמל זה ממש בצורה המקורית, לא נשתנה בכלל מבריאתו. אז בסדר, מנחה לא יפה, אז אי אפשר ללמוד מאחד מהם לגבי השאר. אבל נעל אחד מנטרן, אולי אפשר ללמוד אחד מתוך משניים, נכון? ואז לפחות אחד מהם מיותר. אז נתחיל עם כל האופציות שנדחה. לא נכתוב קל לחם ונעלף מקלי וקרמל. אבל יקה למפרח, אי אפשר מקלי וקרמל ללמוד לחם. למה? כי מה לקלי וקרמל? דעינון בעיניון. שניהם בצורתם המקורי. כאילו, קלי לא לגמרי, אבל עדיין נראה כמו שזה היה בהתחלה. לא נכתוב קל קרמל ונעלף מלחם וקלי. אבל יקה למפרח, מה ללחם וקלי? שכן יתרבו אצל מנחות. שניהם אפשר להביא מנחה מלחם ומקלי, אבל אי אפשר להביא מקרמל. אז אמר לך רבי יצחק, מי זה רבי יצחק? כבר לא זוכרים בטח. רבי יצחק הוא זה שבהתחלה אמר, האוכל לחם וקלי וקרמל לוקח 3. ומניין לו את זה אמרנו, בגלל שאחד מהפסוקים מיותרים. אחד מהמילים בפסוק מיותרים. אז עכשיו נגיע סוף סוף, אז מה הוא יגיד? לא נכתוב רק קלי. המילה קלי מיותר, מיותרת. למה? ונלך מלחם וקרמל. מה פרחת? וכאילו מה אפשר להקשות? היא פרחת מה ללחם שכן התרבה אצל חלה? הרי קרמל יוכיח, כאילו כל חומרה שיש באחד אין בשני. החומרה בלחם שנתרבה אצל חלה לא קיים אצל קרמל, אז זה מבטלת, זה לא הסיבה. ואם משום דקרמל לא נשתנה מבריאתו, לחם יוכיח, כאילו הרי לחם כן נשתנה מבריאתו. אז כל אחד בעצם מנטרל את הסיבה של השני, ולכן מתוך שניהם ביחד היו יכולים לדרוש קלי, ולכן קלי מיותר, והלכך לוקה דמייתר, אוקיי? ולכן קלי מיותר, ואפשר ללמוד שלא כמו כל אחד ואחד בנפרד. אבל עדיין הגמרא מקשה איזושהי שאלה, ואם הקלי דמייתר מחייב חדה, הכולון מחייב חדה. אם קלי זה המיותר, אבל לחם וקרמל צריכים, אז אולי אם אני אוכלת לחם וקרמל לפני הבאת העומר, אני חייבת רק אחד. אבל אם אני אוכלת לחם וקלי, אז אני חייב שתיים, כי בגלל שרק קלי מיותר, אז אולי רק שם יש מלכות נוספות. אז אומרים לו, אי אפשר להגיד כך, למה? מה כתוב בפסוק? לחם וקלי וקרמל. אוקיי? קלי באמצע. כי אם כן, אם רצו להגיד שרק קלי מיותר, ולכן רק קלי, יש את המלכות הנוספות, אז נכתוב כבר לחם, קרמל וקלי. כן? שזה בצד. אוקיי? או בסוף, אינמה, או נכתוב קלי ולחם וקרמל, שקלי ראשון. המאי כתב לקלי באמצע, הכי כמה, לחם כקלי נחייב, וקרמל נחייב כקלי, ששניהם מחויבים כמו קלי. כמו שקלי יש מלכות נוספות, אז גם כל אחד מהם יש מלכות נוספות. אוקיי, אז זה היו שני מקרים שראינו, למרות שהם לאו שבכללות, בגלל שהמילים מיותרות בפסוק, לומדים שכן מקבלים מלכות כפול שלוש. יכול להיות גם מלכות כפול שתיים, אם אוכלים לחם וקלי, לדוגמה, זה רק שתיים. עכשיו נראה כל מיני רבנים, זה הטבלה הבאה בדף שהכנתי, שנראה ארבע מקרים שלומדים מגזירה שווה, וכל רב מנסה להגיד, אל תזלזלו בגזירות שוות, כי הלכה מאוד חשובה נומד משם. אוקיי, okay, טוב. אמר רבי ינאי, לעולם אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך, אל תזלזלו בה, שערי פיגול, אחד מגופי תורה, הלכה של פיגול, לכהן יש מחשבה, כשהוא עושה את השחיטה לדוגמה, שכשהוא יזרוק את הדם, הוא יזרוק את זה בזמן הלא נכון, כאילו למחר, שאי אפשר לזרוק את הדם למחר, או שהוא יאכל את זה בזמן הלא נכון, או כל מיני אופציות, שמקבלים על זה קראת. איך לומדים שבפיגול יש קראת? כאילו ברור שפיגול זה מדאורייתא, כתוב בתורה, אבל לא כתוב בתורה באופן ברור לגמרי שמקבלים על זה קראת, ולומדים את זה מגזרה שווה. ולא לומדו הכתוב אלא מגזרה שווה. איך יונדים את הגזרה שווה? תאמר ביוחנן, תנא זב דבר לוי, okay, הפסוקים הבאים הם פסוקים מאוד קשים להבין אותם, כאילו לא קשים להבין, אבל הגמרא בסבכים באמת מתמודדת עם הפסוקים האלו, מה הנושא, כי זה נשמע גם כמו נותר, גם כמו פיגול. נותר זה אם אני משאירה את זה מעבר לזמן, פיגול זה אם יש לי מחשבה שאני אשאיר את זה מעבר לזמן. אז עכשיו הם אומרים ככה, תנא זב דבר לוי, נאמר להלם ואוכלה בבונו יישא. אני הבאתי את כל הפסוקים כאן ולמטה בדף, ויקרא י"ט זין וחטא, אם האכול יאכל ביום השלישי, זה נשמע כמו נותר, כי אפשר לאכול יומיים, זה תלוי איזה קורבן, אבל בקורבן הזה יומיים, וביום השלישי פיגול הוא לא יירצה, אבל משתמשים בלשון פיגול, זה קצת מוזר, ואומרים לא יירצה, שזה גם קצת מוזר, לא יירצה, זאת אומרת, הקורבן לא יתקבל. עכשיו, אם מדובר בנותר, אז הקורבן כן מתקבל במקרה של נותר, רק מישהו אוכל את זה מעבר לזמן, משאיר את זה מעבר לזמן, הוא חייב משום נותר, ואם הוא אוכל את הבשר לאחר הזמן, הוא יקבל קראת. אבל כתוב כאן, אוקיי, אז לא ברור מה הנושא כאן. אז אם האוכל יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. ואוכליו אבונו יישא, מי שאוכל יישא את האבון, כי את קודש השם חילה ונחרטה הנפש היא מימיה. יש חיוב קראת. הגמרא עכשיו תבין שמדובר בנותר, רק עכשיו, אחר כך נבין איפה דרשו שמדובר בנותר, שזה הנושא. אבל כרגע נניח שמדובר בנותר. בנותר יש קראת. ונאמר כאן, אצל פיגול כתוב, אוקיי, זה ויקרא פרק זין, פסוק י"ח, ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמה ביום השלישי, זה גם נשמע כמו נותר, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכל ממנה עבונה תיסה. עכשיו שוב בסבכים הם מוכיחים, בגלל שכתוב לא ירצה, קורבן שהוא פיגול לא ירצה, לא מתקבל. ולכן הם מניחים שכאן מדובר על פיגול, באמת, ושם כתוב עבונה תיסה, ובפסוק הראשון שראינו כתוב עבונה תיסה, ובפסוק הראשון היה כתוב קראת, ומזים גזירה שווה שבפיגול יש קראת. אז מה להלן קראת? אף כאן קראת. אז בגלל שלומדים שפיגול מקבל קראת מגזירה שווה, לומדים שלא לזלזל בגזירות שוות. אמר רבי סימן, לעולם אותי גזירה שווה קלה בעיניך, כולם יתחילו עם אותם מילים, שהרי נותר אחד מגופי תורה, שמקבלים על זה קראת, ולא לומדו הכתוב אלא מגזירה שווה. מהי מה הגזירה שווה? ילב קודש קודש, ואוכליו אבונו יישא, כי את קודש השם חילל, זה הפשוק שראינו, שאמרתי, עכשיו נוכיח איך אנחנו יודעים, כאן זה קצת שונה, איך אנחנו יודעים מה נושא הפסוק הזה? האם זה נוטר, האם זה פיגול, האם זה משהו אחר? אז איך יומדים את זה? כי כתוב את קודש השם חילל, המילה קודש, וכתיב, ושרפת את הנותר באש, בשמות פרק כ"ט פסוק ל"ד כתוב, ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל כי קודש הוא. זה 100% ברור שמדובר בנותר. שם כתוב קודש, אצלנו כתוב קודש, כנראה הפסוק הזה, הנושא של הפסוק זה נותר, ושם כתוב קראת, כן, בויקרא י"ט ח', ולכן גם כאן קראת. אוקיי. גזירה שווה שלישית. אמר אביי, לעולם אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך, שהרי ביתו מאנוסתו, הן הן גופי תורה, ולא לימדה הכתוב אלא מגזירה שווה. אוקיי. דאמר רבה, אולי נמשיך עוד קצת, או אולי אני אסביר קודם. אם מישהו שוכב עם ביתו מאנוסתו, יוצא שהוא שכב עם האמא, כי הוא אנס אותה, ואז שכב עם הבת. זה חלק מהעריות, כי מי ששוכב עם אישה וביתה, חייב קראת, זה אחד מהעריות, לא רק אשתו, אלא גם מאנוסתו. איך לומדים את זה? רק מגזירה שווה, אוקיי? כאן, כדי להסביר את הגזירה שווה, תעברו לדף השני, שם הבאתי את הפסוקים. אוקיי, הגמרא לא מסבירה כל כך, טוב, אני אקרא את זה בגמרא, ואז אני אסביר. דאמר רבה, אמר לי רבי יצחק בר אבדימי, את יהנה הנה לאיסורה, המילים הנה הנה מלמדים שזה אסור, ואת יזימה זימה, כן, זה גזירה שווה הנה הנה, ואת יזימה זימה לשריפה. בזימה זימה, המילים האלו בגזירה שווה לומדים שלא רק שאסור, אלא שמקבלים על זה שריפה. אוקיי? שדנים במי שעושה את זה בשריפה, אם הוא שוכב עם מישהו אנס, וגם עם הבת שלה. מאיפה לומדים? מתחילים עם ויקרא פרק י"ח פסוק י' ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך הנה. הנה המילה הנה. עכשיו, אסור לגלות ערווה של הבת של בנך או בת ביתך, זה הנכדה. עכשיו, הנכדה זה נכדתך או אם היא אשתך או אם זה הבת מאנוסתו, נכון? בכל אופן זה הנכדה. אז הפסוק הזה ברור שזה כולל מי שאנס מישהי ומשם נולד נכדה, אוקיי? מאונס. אז עכשיו, ויקרא פסוק, פרק י"ח, פסוק י"ז, כשכתוב, ערוות אישה וביתה לא תגלה, לא ברור משם אם זה רק אשתו וביתה, או אולי זה כל אישה שזה יכול לכלול לנוסתו. אז לומדים מגזירה שווה, כי בסוף אותה פסוק כתוב, כן, גם שם כתוב, לא תגלה את בת בנה ואת בת ביתה. עכשיו, זה כבר למדנו מפסוק י' את הבת בנה ובת ביתה, ואז כתוב בסוף שרה הנה זימה היא. אז מההנה לומדים מההנה הראשון ששם קלה לנוסתו, אז גם כאן קולה לנוסתו. והזימה, אז זה לאיסורה שאסור. עכשיו איך לומדים שמקבלים שריפה? כי בפסוק הזה כתוב זימה היא, ובפסוק בויקרא פרק ח' איפה שכתוב את העונשים, כתוב בפסוק י' ד' ואיש אשר ייקח את אישה ואת אימה, זה המקרה שלנו, זימה היא, באש ישרפו אותו ואת הן, הם מקבלים שריפה, לא תהיה זימה בתוככם, בגלל ששם כתוב זימה וכאן כתוב זימה, וכאן כבר למדנו שמדובר באנוסתו, אז גם שם העונש זה שריפה. אוקיי, זה גזירה שווה. גזירה שווה האחרונה, זה הכי פשוט. אמר רב אשי, אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך, שרי נסקלין הן הן גופי תורה, זה שמקבלים סקילה בעריות, זה גופי תורה, ולא לימדה כתוב, אלא מגזירה שווה. דתניא, נאמר כאן דמי המבם, okay, בהרבה מהפסוקים, אני הבאתי אחד מהם לדוגמה, בויקרא פרק כ', כתוב בהרבה מקרים, אני הבאתי פסוק י' ב', ואיש אשר ישכב את קלתו, מות יומתו שניהם, תבל עשו דמי המבם. כתוב מוות, והמילים דמי המבם, אבל לא כתוב איזה מוות. אז מאיפה לומדים? ונאמר באוב וידוני, דמי המבם, אוקיי, הם משמיטים את המילים הכי חשובים, איש או אישה, זה גם באותו פרק, פרק כ' בויקרא, פסוק כ' ז', ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידוני, מות יומתו, באבן ירגמו אותם, הנה, סקילה, דמי המבם. אז לומדים דמי המבם, דמי המבם, כן, גזירה שווה, מה להלם בסקילה, אף כאן בסקילה. אוקיי, עכשיו עוברים לנושא הבא הזה, כל זה הגענו כי היינו בחלב, ומשם יצאנו קצת מהנושא ודיברנו על כל מיני דברים אחרים. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה, המקרה הבא המפתם את השמן. מי שמכין את המתכון של שמן המשחה, ומי שמכין את המתכון של הקטורת, הם חייבים כרת. תנו רבנן. עכשיו נאמר צמצום הלכה הזאת, לא בכל מקרה חייבים כרת. המפתם את השמן ללמוד בו, אם הוא רק רוצה להתנסות איך לעשות את זה, או למסחור לציבור, או רוצה להשתמש בזה לצורה ציבורית, פטור. לסוך חייב. אבל אם הוא רוצה לסוך את גופו, אז הוא חייב. כאילו זה אסור להכין שמן המשחה כדי להשתמש באופן פרטי לגוף שלך. אוקיי? זה החיוב. והסך ממנו, אבל אם הוא הכין, ואז סך ממנו מהמתכון שהוא הכין, פטור. למה? לפי שאין חייבין אלא על שיחת שמן המשחה שעשה משה בלבד. מי שסך בשמן המשחה מקבל כרת רק אם הוא סך בשמן המשחה שמשה הכין. לא מוסך בשמן המשחה שהוא בעצמו הכין. אוקיי? אז ראינו שהם ממש צמצמו את ההלכה הזאת למקרה מאוד ספציפי. או שהוא מכין כדי לסוך, או שהוא לוקח את שמן המשחה שעשה משה וסך עם השמן הזה. אמר, עכשיו ניכנס קצת יותר לעומק. ללמוד בו או מנה למסחול לציבור פטור. מנהלן, מאיפה הם לומדים את זה? עתיה מתכונתו מן במתכונתה דקטורת. הם לומדים את זה מקטורת. וכתיב לגבי קטורת, עכשיו מאיפה לומדים בקטורת? לא תעשו לכם. מה לומדים מזה? לכם הוא דאסור. כן, אסור לעשות קטורת לעצמך, לצורכך, לצורכך, אבל למסור לציבור פטור. אוקיי? אז לומדים זה רע שווה מקטורת. לגבי שמן נמי, כן, ולכן גם לגבי שמן למסור לציבור פטור. אם לומדים גזירה שווה, אז הגמרא שואלת עכשיו, אז הגזירה שווה תמיד זה דו-כיווני. אז תהדר קטורת ונעלף משמן, אז אולי נלמד משהו אחר משמן לקטורת. ונראה שאנחנו לא לומדים את זה, ולכן הגמרא תהיה קשה. מה שמן כי מפתם לחציים פטור, אף קטורת נמי כי מפתם לחציים פטור. אם אני מכינה את חצי מהשמן המשחה, אני לוקחתי את המתכון של שמן המשחה שכתוב בתורה, ואני עושה הכל בחצי, כן? הרבה פעמים מכינים מתכון, ולא רוצים כל כך הרבה, מחלקים את זה לחצי. אם אני עושה את זה, את שמן המשחה, אז הם אומרים, אני אמורה להיות חייב לפי זה. למה? כי בקטורת, כי מפתם לחציין, סליחה, אני אמרתי את זה לא נכון, מה שמן כי מפתם לחציין פטור, ידוע לגבי שמן, אם אני עושה את חצי המתכון, אני לא אהיה חייב. אז אף קטורת נמי, אז אם ככה, בוא נלמד משם לקטורת. אם יש גזירה שווה, אז יש ללמוד לקטורת, כי מפתם לחציין פטור. ועלמה, אמרה רבה, קטורת שפתמה לחציין חייב. אם אני עושה חצי מהמתכון לגבי הקטורת, אני חייבת. ואם אני עושה את זה לגבי שמן, אני פטורה. אז די מוזר. אם יש גזירה שווה, בוא נלמד. אז מה אומרים? שמן שבתמו לחציין פטור, למה אמרה, והקטורת שבתמו לחציין חייב, ושמן שבתמו לחציין פטור, למה הוא חילק בין שניהם אם יש גזירה שווה? אז אמר לך רב, איך הוא יענה? גבי שמן כתיב ומתכונתו לא תעשו כמוהו. בגלל שיש הוספת המילה כמוהו, לומדים, כמוהו הוא דאסור, אבל חציו שפיר דמי. וגבי קטורת דכתיב, הקטורת אשר תעשה, לא כתוב תעשו כמוהו, תעשה זה נשמע כללי, כל עשייה דקטורת. אפשר דמקטר פרס שחרית ופרס בין ארבעים, אפשר להקטיר, כן, להכין חלק בשחרית, חלק בין ארבעים, ויהיה חייב. אוקיי? ולכן, גבי קטורת, חציין חייב, וגבי שמן פטור, למרות שיש גזירה שווה, יש דרשה אחרת מהפסוק שלומדים את ההבדל ביניהם. תנו רבנן. שמן המשחה, אוקיי, צריך עכשיו לקרוא את הפסוק, יש פסוק קצת מוזר. בשמות למד, זה גם בדף שלכם, פסוק כף ג' ואתה קח לך בסמים ראש מר דרור 500, אוקיי, זה אומר משקל של 500 שקלים, אוקיי, לוקחים במשקל הזה מר דרור, שזה, כן, מה שקוראים מור, בקינמון בוסם, מחציתו 50 ו-200, אוקיי, זה מוזר. אומרים את הקינמון בוסם, החצי ממה שאתם צריכים לקחת זה 50 ו-200. אוקיי? זה 250. זאת אומרת, סך הכל צריך לקחת 500. סך מוזר. וקנה בוסם 50 ו-200. עוד משהו שצריך לשים זה קנה בוסם. צריך לשים 250 של קנה בוסם. כאן לא כתוב מחציתו, וזה יהיה קצת לא מובן, האם זה גם מחציתו או לא. וקידה 500 בשקל הקודש, בשמן זית. הנה, אוקיי, ואז שמים קידה 500 והשמן זית. לא כתוב כמה שמן זית, נראה אחר כך כמה שמן זית, ואיך הם דרשו את זה. אז עכשיו, הגמרא אומרת, אוקיי, ברייתא. שמן המשחה מר דרור 500, קידה 500, קינמון בוסם 500, וקנה בוסם 50 ו-200. כן, הקנה בוסם זה היה המקום היחיד שהיה כתוב 50 ו-200. נמצאו כולם, אז כמה סך הכל כל זה שוקל? 1750. אוקיי, זה מתמטיקה פשוטה, כן? 500, 500, 500, פלוס 250. אז הם שואלים על זה, תנא מניין הקמש מלמה. לא ידענו לספור, למה הוא אומר לנו כמה זה שקל. אז תנא הקקה של אלוהת, לתנא היה קצת קשה בפסוק. כי אימא קנה בוסם ככינמון בוסם. אולי כשכתוב קנה בוסם 50 ו-200, כמו שכתוב קינמון בוסם מחציתו 50 ו-200, אולי הכוונה מה קינמון בוסם מחציתו ב-50 ו-200, אף קנה בוסם מחציתו 50 ו-200, תהבלו טרן אלפים, אולי גם שם הכוונה חצי מזה זה 50 ו-200, ובעצם הכל זה 500, ואז היה יוצא 2000, ולכן ספציפית כתבו 1750 שלא נטעה. עכשיו הגמרא אומרת, ואם החינמי, אולי באמת זה הכוונת הפסוק, שזה אמור להיות 500, ורק מחציתו 50 ו-200. אז אם כן, נכתוב קרא, קינמון בוסם וקנה בוסם, מחצה ומחצה 50 ו-200. היה צריך להיות יותר מפורט בפסוק, ששניהם זה מחצה, ולכן אי אפשר לדרוש את הפסוק כך. אמר לרב פאפה לאביי, כשהוא שוקל, בהכרה הוא שוקל, או עין בעין הוא שוקל? איך שוקלים? שמים בדיוק, ואז שיצא המאזניים ממש שווה בשווה, או האם עושים בהכרח שקצת הכף מכריע לצד הבוסם, שנשים עוד קצת יותר, למדנו את זה כשדיברנו על האמה, שהאמה יותר גדולה והיו בהקדש, תמיד אנחנו רוצים לשים עוד טיפה יותר. אבל אם אנחנו עושים את זה במקרה הזה, כדי לתת עוד קצת להקדש, או אם זה מתכון שצריך להיות ממש מדויק. אז הם אומרים, אמר לי, אז הבאי עונה לו, רחמנה כתב בד בבד, ואת אמרת בהכרה, הרי כתוב בפסוק בד בבד, ואתה אומר בהכרה, כאילו צריך להיות מדויק, אז למה אתה חושב שזה אמור להיות בהכרה? אז אומרים, והאמר רב יהודה, הקדוש ברוך הוא יודע הכרעות, על מדעי בהכרה. אז אומרים שרב יהודה אמר, שהקדוש ברוך הוא יודע הכרעות, יש כל מיני אופציות איך להבין, אני אסביר בצורה אחת, שבעצם הוא תמיד רוצה שאנחנו נשים עוד קצת יותר בשבילו, נכון? בשביל הקדש. ולכן אולי יש סיבה לשים קצת יותר. אלא אמר רב יהודה, דקינמון בוסם המים מייטה מחציתו ד-500, אבל אז הוא אומר ככה, למה כתוב בקינמון בוסם, כן, מחציתו 500, 50, המים מייטה מחציתו ד-500, 50 ו-200 בחד זימנה, ו-50 ו-200 בחד זימנה. כיוון דקולון 500, האביה נטה 500 בבת אחת. כאילו יש לשאול, ועכשיו אנחנו חוזרים למחציתו, למה עושים מחציתו 50 ו-200, מחציתו 50 ו-200? כנראה זה בגלל שרוצים שאנחנו נמדוד את זה, נשקול את זה, 50 ו-200 ו-50 ו-200. עכשיו כשעושים מתכון ורוצים להיות מדויקים, לא עושים חצי וחצי, כן? אם רוצים מדויק, שמים את הכל ביחד, יש פחות אופציה לטעות, נכון? אז למה דווקא אמרו לעשות את זה ככה? כנראה זה כדי ללמד בנו לעשות את זה בהכרה. אוקיי? ולכן, שמה מינה, מתקמאיתי לה כנמון בוסם בתחי זימני, הכרה יתבה, הקדוש ברוך הוא יודע בהכרעות. אוקיי? ולכן הוא רוצה שנשים עוד קצת יותר, ולכן כל פעם ששמים את ה-250 עושים קצת יותר ועוד קצת יותר, וזה יצא בהכרה. ומה בד בבד? אז אם כן, למה כתוב בד בבד? אמר רבינה, שלא יניח משקל במשקל וישקול. הוא רוצה להגיד לנו, בד בבד זה שתמיד צריך, כן, תמיד שמים משהו בצד המאזניים, נכון? מה צריך לשים? את הכסף. כן? כדי לשקול כמה זה 500 שקל לעומת הבוסם. אבל אי אפשר לעשות ככה, אוקיי, מדדתי כסף עם בוסם, עכשיו שאני יודע שבבוסם הזה יש 500 שקל, אולי אני אסיר את הכסף ואשים בצד השני את הבוסם השני. אי אפשר לעשות בוסם מול בוסם, בא בבד זאת אומרת, תמיד צריך את הכסף להיות בצד שני של המאזניים. וזה גם כדי שלא נטעה. תנו רבנן, שמן המשחה שעשה משה במדבר, עכשיו נדבר על שמן המשחה של משה, משקלו, אז אמור להיות, אמור להיות כתוב כך, היה שוקו עם העיקרים, דברי רבי יהודה. הוא היה מבשל את זה עם ה... עם הבוסם, כאילו עם השורשים של הבוסם, והיו מבשלים את זה, כן, עם השמן. אז אמר רבי יוסי, ועלה לסוך העיקרין אינו סיפק, מה יקרה אם שמים את זה יחד עם השמן? השמן יבלע לתוכו ולא יהיה לנו שמן, כן? זה מה שקורה כשמבשלים דברים עם שמן. השמן נספג. כיצד עושה? אז איך באמת צריכים לעשות לפי רבי יוסי? לא כפי שרבי יהודה תיאר. הביאו העיקרין ושלקום במים. קודם מבשלים אותם במים. והציף עליהם שמן המשחה וקלט את הריח בקיפחו. שמים את השמן למעלה, כבר הריח אחרי שהתבשל במים, הריח יוצא מהמים, נכנס לתוך השמן, ואז בגלל שהשמן צף, אז מסירים את שמן המשחה, ואז יש לנו את שמן המשחה עם הבשמים. אז רק לסכם, רבי יהודה אומר שהיו שוקים את המבשלים, את העיקרים בתוך השמן, ורבי יוסי אומר איך אפשר לעשות, ולכן צריך לעשות בצורה אחרת, כי אחרת השמן היה נספג בתוך הבשמים. אז אמר לו רבי יהודה, בכי נס אחד נעשה בשמן המשחה, והלא ניסים הרבה נעשו בו, מתחילתו ועד סופו. כאילו, הרי אמרו שהיו הרבה ניסים בשמן המשחה, אז אפשר להגיד שדרך נס זה לא נספג. מה הניסים? תחילתו לא היה אלא 12 לוג. ובו נמשך המשכן בכליו, ארון ובניו, כל שבעת ימי המילואים, ובו נמשכו כהנים גדולים ומלאכים. וכולו קיים לעתיד לבוא. הרי זה נס בכלל השמן המשחה. הרי התחילו עם 12 לוג, ומשם נמשך משכן, כלים, ארון ובניו כל הימים של המילואים, כהנים גדולים, מלאכים, וזה נשאר לעתיד לבוא. שנאמר, איך יודעים? שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, זה בגמטריה 12 לוגין. חביין, אוקיי? ובגלל שזה בגמטריה 12 לוג, אז אומרים ש... היו 12 לוג, וזה יהיה לי לדורותיכם, זה יהיה לעד עולמי עולמי. תנו רבנן. אוקיי, ולכן רבי יהודה חושב שכך הם מבשלים את זה, אפילו השמן, התבלינים בתוך השמן, ולא דואגים שזה נספק. תנו רבנן. ויקח משה עוד דרשה על שמן המשחה, ויקח משה את שמן המשחה, וימשך את המשכן. רבי יהודה אומר, שמן המשחה שעשה משה במדבר הרבה ניסים נעשו בו, מתחילתו ועד סופו. תחילתו לא היה אלה י' ב' לוגים. וכאן הוא ממשיך עם הנס הזה ומסביר כך. כמה יורה בולעת, היורה בדרך כלל בולע, כמה עיקרים בולעים, גם העיקרים, התבלינים האלו בולעים, וכמה האור שורף, וגם כשזה על האש, חלק מזה נשרף. ובו נמשך משכן וכליו, ארון ובניו, כל שבעת ימי המילואים, ובו נמשכו כהנים גדולים ומלאכים, ואפילו כהן גדול, בן כהן גדול, טעום משיכה, אוקיי, כאן ממשיכים עוד דברים מוסיפים, שכהן גדול שהוא בן של כהן גדול, הוא טעום משיכה בכל אופן, והם מושכים מלך בן מלך, אבל אם המלך הוא בן של מלך, אז לא צריך למשוך אותו. ואם תאמר מפני מה משכו את שלמה, מפני מחלוקת אדוניה, הסיבה שמשכו את שלמה, למרות שדוד היה מלך, זה בגלל שאדוניה רצה למרוד בו ולהגיד שהוא מלך. בעת יהואש, מפני עתליה, זה כשעתליה רצתה, היא הרגה את כל המשפחה של המלך, והיא רצה להיות המלכה, אבל יהואש נשאר, והוא נסתר על ידי הכהן גדול, אז כשהמליכו אותו, בגלל עתליה, היו צריכים למשוך אותו. ועת יהואחז מפני יהויקים אחיו, שהיה גדול מאחיו שתי שנים. יהויקים היה גדול שנתיים מיהואחז, אבל יהואחז מלך לפני יהויקים, ולכן היו צריכים למשוך אותו. Okay, עכשיו ניכנס קצת יותר לפרטים של הברייתא הזאת. אמר, ואפילו כהן גדול בן כהן גדול תאום משיכה. מנהלן, מה המקור לזה? תכתיב הכהן המשיח תחתם מבניו. נעמקה והכהן שתחתם מבניו. מהי המשיח? למה צריך להיות כתוב הכהן המשיח? הקמה שמלן דאפילו מבניו, ההוד משך, ההוד משך הווה כהן גדול, והיא לא משך לא הווה כהן גדול. אפילו אם זה מבניו, אפילו שהאבא שלו היה כהן גדול, עדיין צריך למשוך אותו, ואם לא משכים אותו, הוא לא נחשב כהן גדול. Okay? כשכבר לא היו יכולים למשוך, אז היו קוראים לו כהן מרובה בגדים. ברגע שהוא לובש בגדי הכהן גדול, הוא נתקדש על ידי זה. אמר, שוב חוזרים לעניין הביתה. הם משכים מלך במלך. מניין לנו שלא משכים מלך במלך? אמר רב אחר יעקב, דכתיב. כתוב בפסוקים בתורה כשמדובר על מלך, כתוב, למען יאריך ימים הממלכתו, הוא ובניו. Okay? הוא ובניו, מה לומדים מזה? ירושה היא. Okay? ולכן בגלל שזה ירושה, אין צורך למשיכה. ומפני מה משכו את שלמה? מפני מחלוקת אדוניה. מנהלן. סליחה, מנהלן דחיית המחלוקת בא עם משיכה. מניין לנו שכל פעם שיש מחלוקת צריך משיכה, ולא יכול דבר עם מלכה מורי למלכותה, והמלך לא מוריש את המלכות ככל שהוא רוצה, כאילו למה הוא לא יכול פשוט להגיד, אני נותנת את הירושה לבן הזה, ולא צריך משיכה. אמר הפאפה, אמר קרא, הפסוק הזה, הוא בניו בקרב ישראל, זה לגבי המלך, בזמן ששלום בישראל, כאילו כשיש שלום בישראל, אז זה הולך, כפי שראינו בפסוק, למען יאריך ימים וממלכתו, הוא בניו בקרב ישראל. רק כשזה בקרב ישראל, ובאופן של שלום. אבל אם אין שלום בישראל ויש מחלוקת, אז צריך משיכה. תנה, עוד ברייתא בעניין, אף יהו בנימשי, הוא עוד מלך שנמשך, לא נמשך, אלא מפני מחלוקת יורם בן אחאב. כשאחאב הודחה מהמלוכה, והיה יורם בנו, אז היה עניין, יהו נמשך במקומו, אוקיי? אז עמי, טייפוגלד, המלך ראשון הוא. הרי האבא שלו לא היה מלך, אז למה צריך להגיד שהוא נמשך בגלל המחלוקת? הרי הוא נמשך כי אבא שלו לא היה מלך. אז אומרים, חיסורים החסר והכי קטני. חסרים מילים כאן ואמור להיות כתוב כך. שימו לב שיהו בנים שהוא היחיד שעליו דיברנו, שהוא ממלכות בית ישראל. מלכי בית אביב מושכים. מלכי ישראל הם מושכים, כאילו היה מלכות בית אביב, מלכות יהודה, והיה מלכות ישראל. רק מלכי בית יהודה מושכים ולא מלכי ישראל. ואם תאמר מפני מה משכו יהו בנימשי, הרי משכו אותו למרות שהוא היה מלך בישראל, זה מפני מחלוקת יורם בן אחאב. אמר, אז בואו נחזור לעניין הזה. מלכי בית אבי מושכים והם מלכי ישראל מושכים, מנהלה, מה המקור לזה? דכתיב קום משכהו כי זהו. זה לגבי דוד המלך, או השם אומר לשמואל, קום משכהו כי זהו. זה טעון משיכה ואין אחר טעון משיכה, רק מלכי בית אבי טעונים משיכה. אמר, שוב נחזור לעניין, מפני מחלוקת יורם, מפני מחלוקת יורם, זה הסיבה. ומשום מחלוקת יורם בן אחאב נמעל בשמן המשחה, איך אפשר להשתמש בשמן המשחה כדי למלוך אותו? הרי זה מעילס. אם בדרך כלל לא משכים מלך ממלכות בישראל, איך אפשר למשוך אותו רק בגלל שיש מחלוקת? הרי זה שמן המשחה, אי אפשר להשתמש בזה לכל צורך שרוצים. אז אומרים, כדי אמר הפאפה, כמו שהפאפה אמר במקום אחר, וזה יהיה סוף השיעור היום, כשנגיע לזה במקור, כמו שהוא אמר שם, באפר סמד אחיה, מדובר בשמן אפר סמון זך, החנמי באפר סמד אחיה. גם כאן, לא משכו אותו בשמן המשחה, אלא בשמן של אפר סמונים. אפר סמונים ראינו הרבה פעמים בשס, זה משהו שנחשב כמשהו מאוד יוקרתי. אוקיי. ועד יהואחז מפני יהויקים, שהיה גדול ממנו 2 שנים. בואו נחזור למשפט הזה. ומי קשיש באמת היה גדול ממנו? והכתיב, כתוב בדברי הימים, ובני יושיהו, הבחור יוחנן, והשני יהויקים, והשלישי צקיה, והרביעי שלום. ואמר רבי יוחנן, הוא יהואחז, הוא צקיהו, הוא שלום. אוקיי, מה אומרים כאן? יוחנן הוא יהואחז. אם כן, יוחנן הבחור ויהואחז הבחור, אז איך אפשר להגיד שיהויקים היה הבחור? ובנוסף כתוב שצקיהו הוא שלום, שלום, נגיע לזה אחר כך, כי זה די מוזר. הרי כתוב השלישי צקיהו, הרביעי שלום, כאילו הם 2 בנים נפרדים. אלא לעולם יהויקים קשיש. ומה יקרא לבחור? עכשיו נאמר שכל הפסוק הזה מתאר דווקא את שושלת המלוכה. קראו לו בחור שהוא בחור למלכות, לא בחור למשפחה. ומי מקמין אנזוטה כמקשישה? אבל איך אפשר היה לשים את הבן הצעיר לפני הבן היותר בוגר? והכתיב את הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבחור. אז כאן, שם כתוב ספציפית, הוא קיבל את המלוכה, זה מלך אחר, בגלל שהוא היה בחור. אז מה עונים? הוא ממלא מקום אבותיו הווה. כאילו הוא הלך בדרכי אביו ולכן קיבל את המלוכה. אבל יהויקים לא הלך בדרכי אביו ולכן לא קיבל את המלוכה. הוא כן קיבל את זה, אבל רק אחרי שיהואחז, כאילו רק אחרי שיהואחז מת, נראה לי שהוא מת, אני כבר לא זוכרת את הפרטים. אוקיי, אמר מר, הוא שלום, הוא צקיהו. והה בדרי כחשיב, הרי איך אפשר, הרי הפסוק מדד אותם כאילו הם שונים, בנים שונים. ומה יקרה לשלישי? שהוא שלישי לבנים. השלישי כאן זה שלישי לבנים, אוקיי, הוא היה השלישי במשפחה. ומה יקרה לרביעי? שהוא רביעי למלכות. הוא מלך אבל רביעית. למה? משום דמלך יחוניה כמה. בתחילה מלך יהואחז, בסוף מלך יהויקים, בסוף מלך יחוניה, שזה הבן של יהויקים, כשיהויקים מת, הבן של יהויקים. אבל מה קרה? לקחו מלך בבל, גלה אותו לגלות, ולכן בסוף מלך צקיהו. כן, מלך נבוכדנצר שם אותו כמלך. תנו רבנן, הוא שלום, הוא צקיהו. ולמה נקרא שמו שלום? שהיה שלם במעשיו. זה קצת מוזר שכתוב שהוא שלם במעשיו, כי הוא צדיק גמור, וכתוב במלכים, וגם בדברי הימים, והיה שרה בעיני השם, אז יש שמנסים לפרש שהוא לא נכנע לפני ירמיהו, שזהיר אותו לא לעבור מה ש... כאילו לא למרוד נגד נבוכדנצר, ואולי בגלל זה, אבל לא חטא בדברים אחרים. דבר אחר, שלום ששלם מחופת אביו בימיו, כאילו זה היה הסוף של מחופת אביו. ומה שמו האמיתי בעצם? מתניה שמו, שנאמר, וימלך את מתניה דודו תחתיו, ויסף את שמו צקיהו. כאילו הוא מלך, מלך בבל המליך אותו, וקוראים לו מתניה שם בפסוק, והוא שם את שמו צקיהו. עכשיו, למה צקיהו? אמר לו, נבוכדנצר אמר לו, יא יצדיק עליך את הדין. אם תמרוד בי, כאילו אם תמרוד בי אז תקבל את הדין, שנאמר ויבא אותו בעלה וכתיב וגם או ויבא אותו בבלה, יש שינוי נוסחאות כאן, וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוהים, כאילו שהוא השביע אותו לא למרוד נגדו והוא בכל אופן מרד נגדו. Okay. עכשיו יש לנו עוד שאלה, הרי כתוב שיהואחז הם משכו מפני יהויקים, ויש בעיה קטנה, ומי הבשמן, אולי בעיה גדולה, ומי הווה שמן המשחה? הרי לא היה שמן המשחה בזמן יהואחז. והתניה, הרי כתוב בברייתא, מי שנגנז ארון, נגנז צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה, ומקלו של הארון, שקדים ופרחים, וארגז ששגרו פלישתים לדורון לאלוהי ישראל. הרי כל הדברים האלו נגנזו בזמן יושיהו המלך, שזה היה לפני יהואחז. אז איך אפשר שמשכו אותו? כן, נגיע לתשובה רק בהמשך. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ההוכחות איך אנחנו יודעים שכל הדברים האלו נגנזו, שנאמר, ואת כלי הזהב אשר השיבותם לא אשם תשימו בארגז מצידו. זה מתאר הדורון ששלחו הפלישתים כשהחזירו את ארון הקודש. ומי גנזו? יושיהו מלך יהודה גנזו, שנאמר, ויאמר המלך אל הכהנים, תנו את ארון הקודש. כתוב בהמשך, תשום את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, והכוונה שהוא אמר להם לגנוז את הארון. אוקיי? הם מספרים שהוא ידע ברוח הקודש שהבית המקדש יחרב, והוא לא רצה שאנשים שזה יגיע לידיים לא נכונות, ולכן הוא גנז את ארון הקודש. אוקיי? משם אנחנו נדרוש איך אנחנו יודעים שכל שאר הדברים נגנזו גם. אמר רבי אלעזר, עתיה שמה שמה, אוקיי, כתוב לגבי אהרון אשר יוועד לך שמה, ובצנצנת המן כתוב ותן שמה מלוא עומר מן, אז לומדים שכמו שנגנז אהרון גם צנצנת המן. ומי צנצנת המן? עתיה דורות דורות, בצנצנת המן כתוב ואנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, ונאמר שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. אז משם לומדים לשמן המשחה, ועתיה משמרת משמרת, בצנצנת המן כתוב למשמרת, ובמקלו של אהרון כתוב למשמרת לבני מרי. זה המקל שהוא השתמש בו נגד בני קהת. אמר רב פאפה, רב פאפה אומר, אני אשמשיך עם רב פאפה, אני רק אסביר, המקל של המטה של אהרון זה אחרי כל המחלוקת עם קורח, זה היה, סליחה, לא בני קהת, לא התכוונתי לזה, זה היה ש... הוא עמד נגד כדי להראות ששבט לוי הוא זה שנבחר, אז הוא שם את המטה, אם זוכרים, ואיש אשר יבחר בו מטה הוא יפרח, כן, ואז פרח פרחים על השקדים, על מהמטה של אהרון, להראות שהם השבט הנבחר. אוקיי. אמר הפאפה, אז כאן באים לענות על השאלה, באפר סמדחיה, כאילו שוב, מה הייתה השאלה שלנו? אם שמן המשחה נגנז לפני זמן יהואחז, אז במה משכו אותו? אז כאן זה איפה שרב פאפה אמר, באפר סמדחיה, אוקיי? הם משכו אותו עם שמן הפרסמון טהור ולא עם שמן המשחה של משה. אוקיי, נסיים כאן להיום ונמשיך מכאן מחר.